שלום וברכה לכולם, שוב אנחנו שמחים להיפגש ושוב לעונג הוא לי להיענות לבקשותיו של ידידנו ניסו אביצור שביקש ממני שהיום אנחנו במקום הלימוד הקבוע והרגיל שלנו בפרק חלק אנחנו נעסוק בדמות, במשנתו של דמות ייחודית הרב יהודה ליאון אשכנזי המכונה מניטו משום שהיום זה יום האזכרה שלו, אחרי למעלה מ-20 שנה, 21 שנה כבר של פטירתו, ואני חושב שבימינו משנתו של הרב אשכנזי מתחילה להיות משמעותית במיוחד בנוף התרבותי הישראלי, גם אצל לומדי תורה וגם אצל אנשים הרחוקים יותר, ולכן, אין לי ברירה אלא להיענות לבקשתו של ניסו. טוב, אז קודם כל קצת היסטוריה זה קצת משם, כשאנחנו מדברים על דמות אנחנו מתחילים קודם כל קצת ביוגרפיה של הבן אדם, זה החלק הקצת משעמם, אבל אין ברירה, אנחנו חייבים לעבור גם דרך זה, על מנת קצת להכיר את המסגרת של הדמות שאנחנו מדברים עליה. הרב אשכנזי נולד בשנות סוף שנות ה-20 של המאה ה-20 באלג'יריה. הוא נולד במשפחה מאוד שורשית, אביו לימים היה הרב הראשי האחרון של יהדות אלג'יריה. הוא היה מצד הסבא שלו, מצד אמו, צאצא של אחד מתלמידי הארי, רבי יוסף אבן טובול. ותורת הקבלה הייתה עברה במשפחתו בתור מסורת משפחתית. בנוסף לכך הוא קיבל חינוך צרפתי לכל דבר, בא במגע עם כל העושר התרבותי של צרפת, והוא הרגיש טוב בתור יהודי צפון אפריקאי וצרפתי, כאחד, ולא חש בכל סתירה בדבר הזה. הדבר השתנה כאשר בשנת 1940 היהודים פוטרו ממשרותיהם ומבתי הספר על ידי השלטון הצרפתי של וישי שנכנע לגרמנים. בשנת 1943 הוא מתגייס לליגיון העזר ושותף לכיבושה המחודש של צרפת, וגם הצטרף קצת לפני כן לתנועת הצופים היהודים, וגם בא במגע עם אדם בשם רובר גנזון שהקים בית ספר אחרי השואה ליד פריס בעיירה נקראת אורסה, כדי לתת קצת יידישקייט לסטודנטים יהודים מחפשי זהות. מהר מאוד מתלמיד הוא הופך להיות המורה, לומד אצל תלמיד חכם גדול ומקובל בשם יעקב גורדין, שגם היה אדם מלומד שלמד באוניברסיטה בגרמניה. לאחר מכן הוא בא במגע גם עם הבן דוד של הרבי מלובביץ' ששמו היה יצחק שנרסון, וגם התחיל את הקשר שלו עם הרב צבי יהודה כהן קוק בירושלים, שהוא היה מבקר אותו תמיד. במשך השנים שבהם הוא עמד בראש בית הספר לסטודנטים בצרפת, לאחר מכן הוא עולה לארץ ונהיה תלמיד מובהק של הרב צבי יהודה, מקים פה בירושלים מסגרות לימוד שונות, מכון מעיינות, מרכז יאיר, ונפטר בשנות ה-90, ולאחר ובימינו חלק גדול מתורתו מועלה על הכתב, ומשנתו שבעיקר הועברה בשפה הצרפתית עכשיו ידוע יותר בשפה העברית. אני אישית זכיתי להיות גם כן מלומדי תורתו. זהו, עד כאן החלק המשעמם. עכשיו אני רוצה בכל זאת להסביר את המשמעות של המעבר הזה, מדוע זה בכל זאת חשוב לדבר על תולדות חייו, לא כל הוגה זה חשוב לדעת איפה הוא נולד ומה הוא עשה וכו'. עכשיו אפשר לומר שהרב אשכנזי עסק בעיקר בשאלה של הזהות, הגדרת הזהות, והזהות שלו עברה שינוי כפול, ובסופו של דבר הוא זיהה את השינויים שהוא עבר כשינויים שעברו על הזהות של העם היהודי. אני רק רוצה להזכיר פה, יש שאלה בצ'אט, שאלה יפה מאוד, למה קראו לו מניטו? מניטו זה כינוי שהוא קיבל בצופים, היה דבר מאוד מקובל בתנועת הצופים, שאחל מרמה מסוימת של שותפות בתנועה, אדם מקבל גם כינוי. והכינוי היה כינוי אינדיאני. עכשיו, השם מניטו מציין את הרוח הגדולה, האל של החוכמה במיתולוגיה האינדיאנית, אז כיוון שראו בו אדם מאוד מאוד חכם, אז נתנו לו את השם הזה בצרפתית היום, עד היתם הזה כשאומרים על מישהו שהוא מניטו, הכוונה שהוא חכם במיוחד. כך שכינויו הפך להיות מליאון אשכנזי, אחר כך הרב יהודה אשכנזי, הפך להיות מניטו בידי אצל כל מי שהכיר אותו מקרוב, וכך מכירים אותו עד עצם היום הזה. לפעמים גם עושים איזה מין הרכבה מוזרה, הרב מניטו. אבל מה שאני רוצה לומר, זה שמניטו התעסק הרבה מאוד בשאלת ההגדרה של הזהות. מלבד מה שהיהודי חושב, או מה שאדם חושב או אומר, יש שאלה מהי הזהות העצמית שלו. ואפשר לומר שבימינו, מדינת ישראל, החברה היהודית, החברה הישראלית, הם בחיפוש אחר הגדרת זהות. ולכן משנתו של מניטו כל כך משמעותית עבורם. ונאמר ככה, מניטו עלה על נקודה מאוד משמעותית, והיא שיש הבדל בין היהודי של הגלות לבין הישראלי. הישראלי זו בעצם חזרה אל הזהות העברית הקדומה שנעלמה עם החורבן. כלומר, אבותינו בזמן בית המקדש, בזמן שהייתה לנו מדינה, שהייתה לנו מלכות, לא הגדירו את עצמם כיהודים, הם הגדירו את עצמם כבני האומה העברית. האומה העברית, אם כן מדובר על זהות לאומית, לא על זהות דתית. אגב, עד עצם היום הזה, יש איזשהו קושי במדינת ישראל בהגדרת הזהות. למשל, בתעודת הזהות של מדינת ישראל, פעם היה כתוב, היום זה כתוב רק ברישום במשרד הפנים, כתוב מאיזה אומה אתה, מאיזה לאום, וגם מאיזו דת. עבור רובנו כתוב ככה, לאום יהודי, דת יהודי. יש איזה בעיה בהגדרה, או שיהודי זה דת או שיהודי זה לאום. מדינת ישראל החליטה לא להחליט, אבל לא הבינו שהגדרה אחת מגרשת את ההגדרה האחרת. יהודי מגרש יהודי, אבל כנראה שלא רוצים שיהודי יגרש יהודי, אז החליטו לשים את שני הדברים ביחד, היהודי כלאום, היהודי כדת. אבל בעצם היהודי כדת זה ההגדרה של היהודי של הגלות. החזרה לארץ ישראל איננה רק חזרה גיאוגרפית או קבלת עצמאות מדינית, אלא מדובר בשינוי זהות. השינוי זהות הזה עושה אותנו מחדש לעבריים. חלק מהגאונות של מניטו בפרשנות המקורות הייתה לראות שהמעבר הזה בעצם כבר מתואר בתורה. בתורה אנחנו רואים שהייתה לאברהם אבינו, הנה זה קשור לפרשת השבוע, פרשת לך לך, אברהם אבינו, לפני שהקדוש ברוך הוא אמר לו לך לך, היה שייך לאיזושהי אומה. מהי האומה של אברהם? התשובה היא פשוטה מאוד. הוא היה מבני בניו של העבר. אם כן, היה מן העברים. הוא היה עברי. אבל איפה הייתה ארצם של העברים? העברים הקדומים, אני מכוון כל המשפחה של שבע דורות, מעבר ועד אברהם, מדובר בכמות גדולה מאוד של אנשים שהיוו אומה. איפה אומה זו שכנה? אז העברים, זה דבר אני חושב טריוויאלי, צריך לומר שהם ישבו בארץ העברים. אז לא ברור איפה זה ארץ העברים. אבל אם מסתכלים בספר בראשית בפרק מ', בפסוק ט"ו, יוסף מדבר עם שר המשקים ואומר לו, כי גונוב גונבתי מארץ העברים. על מה הוא מדבר? על ארץ כנען. כלומר, ברור ליוסף שארץ העברים היא ארץ כנען. אגב, הוא לא אומר את זה בשפה אניגמטית, הוא מדבר עם שר מצרי שעשוי להציל את חייו, לא להשאיר אותו נמק בכלא. אז ברור שכאשר מדברים עם אדם כזה, לא מדברים איתו בחידות. אז זה ברור אם כן, שעבור המצרי לא היה כל ספק שארץ העברים זה ארץ כנען. אם כן, המשפחה של עבר ובניו בעצם ישבו בארץ כנען. אבל כשאנחנו פוגשים את אברהם לראשונה בתורה, אנחנו מוצאים אותו לא בארץ העברים, בכלל, אנחנו מוצאים את כל משפחתו, אנחנו מוצאים אותם באור כסדים. איפה זה אור כסדים? לא כל כך משנה, אבל דבר אחד ברור, זה לא בארץ כנען. אז מה הם עשו שם? הם היו בגלות. איך הגיעו לאותה הגלות? התורה לא סיפרה. איך בעצם אומה יוצאת לגלות? יכול להיות על ידי מלחמה, יכול להיות על ידי הגירה, התורה לא סיפרה. אבל הדבר המעניין הוא שראשית הסיפור על המשפחה הישראלית, זה שיש משפחה בגלות שרוצה לצאת ממנה. יוצאת מאור כסדים לחרן, מחרן לארץ ישראל. זאת אומרת שהסיפור המקראי מדבר על חזרה אל זהות אבודה. אנחנו רואים שבתוך המשפחה של אברהם יש איזושהי התפצלות, יש ענף, הענף של נחור, שמפסיק להיות עברי ומגדיר את עצמו כארמי. בתואל הארמי, לבן הארמי. מה הדבר הזה אומר? יש פיתוי לעברי להפוך לארמי. מה זה הארמי? הארמי זה היהודי הקוסמופוליטי, היהודי של הגלות. עד שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, שקרוי בשם אברהם, אב לארם, לך לך, לאן? תחזור הביתה. זאת אומרת, בעוד שרגילים לחשוב שאברהם הולך אל הבלתי נודע, ובעצם אפשר לומר, כמו שאביו תרח, רצה להגיע לארץ כנען, גם הוא רוצה להגיע לארץ אבותיו. במילים אחרות, אברהם הוא עברי שהפך לארמי וחוזר להיות עברי. כשהוא חוזר להיות עברי, וזה לוקח 3 דורות של שחרור מן הארמיות, זה נקרא ישראל. אז יש לנו עברי, ארמי, ישראל. באותה מידה גם האומה היהודית היא כך. היינו אומה עברית בימי התנ"ך, הפכנו עם הגלות להיות יהודים, למשל במגילת אסתר מופיע לראשונה הביטוי, התיאור של בני ישראל בתור יהודים, ועם מדינת ישראל אנחנו חוזרים להיות עברי, קוראים לזה עברי ממוצא יהודי. או כמו שמניטו בעצמו היה אומר, האבא שלי היה יהודי, ונולדתי יהודי, הילדים שלי הם כבר ישראלים, והנכדים שלי יהיו עבריים. זאת אומרת שיש פה הגדרה של שינוי הזהות, וזה אחד המרכיבים המשמעותיים במשנתו של מניטו. מתוך כך אפשר לומר, אפשר להבין את המרכזיות של לימוד התנ"ך אצל הרב אשכנזי, וההבנה שאנחנו לא מבינים היום את התנ"ך כפי שהוא נוסח בתחילה. כי התנ"ך נכתב בתקופה שבה הייתה נבואה בעולם, שהייתה נוכחות אלוהית, והיום אנחנו חיים בעידן פוסט-נבואי, ואז אנחנו קוראים את התנ"ך בתור דתיים. דתיים בתור פילוסופים של הדת, כן? יש כאן הערה, כנראה שמישהו לא סגר את המיקרופון כמו שצריך, אינני יכול לדעת על מי מדובר, לא נורא. ובכן, התנ"ך מרכזי מאוד...
שלום, תסגור את המיקרופון.
זה שלום בן אהרון. הנה, יפה, כל הכבוד, כל הכבוד. סגר, באמת? יפה מאוד. הלו, אני חושב שהוא לא סגר. שלום בן אהרון.
שלום בן
אהרון.
המיקרופון.
סגר או לא סגר? לא. שלום בן אהרון.
הרב יכול להמשיך.
אני יכול להמשיך? טוב, בסדר, אני אמשיך. ובכן, הלימוד של התנ"ך, אם כן, מצריך מאיתנו מאמץ מיוחד לשחזר את הכוונה של הדברים כפי שהם נאמרו בשעה שהם נאמרו, כלומר בתקופה שהיו נביאים. הבעיה שאין לנו נביאים היום. אחד הדברים המרכזיים שאמר מניטו זה שכדי לדעת מה זה נבואה, אתה צריך לזכור דבר ראשון שכבר אין. אין היום נבואה. אנחנו בעידן פוסט-נבואי, אבל בכל זאת נותרה בידינו מסורת אחת שמשמרת משהו מן הריח של הנבואה, וזה מסורת הקבלה. ולכן אנחנו צריכים לעשות מאמץ לקרוא את המקורות בהתאם למה שנותר בידינו דרך המקובלים, וזה משחרר אותנו מן ההבנה, הייתי אומר, הנוצרית של התנ"ך, שהיא זו שהיום שלטת בכיפה. אני רוצה להביא לכם דוגמה, אולי מספר דוגמאות, אבל נתחיל מדוגמה פשוטה מאוד. בסוף פרשת בראשית יש פסוק מדהים. אתם זוכרים אותו בוודאי. ונוח מצא חן בעיני השם. אם אני לוקח ברצינות את המילה חן, חן זה מלשון חינם, מלשון חנינה. חן מציין משהו שאיננו יפה. למשל, הגמרא אומרת, אסתר ירקרוקת הייתה. זאת אומרת, לא הייתה יפה, הייתה מכוערת. אלא שחוד, חוט של חסד משוך על פניה, שנאמר, ותהי אסתר נושאת חן. וכן, או כמו שאמר שלמה, שקר החן. כלומר, חן זה סוג של שקר. היופי, על זה נאמר, הבל היופי, זה לא שקר. אבל החן זה סוג של שקר. אז אם נאמר על נוח שהוא מצא חן, אני מבין מזה, ככה אני מוכרח להבין ברצינות, שלנוח לא מגיע להינצל מן המבול. אבל הוא זכה לאיזושהי חנינה. יש רק בעיה אחת, שיש פסוק מיד לאחר מכן, שסותר את מה שאמרתי. נוח איש צדיק. אם הוא צדיק, אז זה לא חן, אלא זה זכות, מגיע לו. אז איך הנוצרים קראו את הפסוקים האלה? הנוצרים הביאו מכאן ראיה, שגם צדיק אינו יכול להינצל אם אין לו חנינה אלוהית. כלומר, זה לא עוזר לך כלום. אתה יכול להיות צדיק שבצדיקים, אתה יורש גהינום, אלא אם כן קיבלת חנינה. זה המיתוס של החטא הקדמון וכו'. והנה, ראיה מפורשת לקריאה הנוצרית מהשוואה בין שני הפסוקים. אף על פי שנוח איש צדיק, הוא רק מצא חן, ובגלל שהוא מצא חן ניצל. ואז הרב אשכנזי אומר, פשוט, הבעיה של הנוצרים שהם לא יודעים לקרוא פסוק בעברית. אם נקרא בעברית, נראה כך. ונוח מצא חן, בעיני מי? בעיני השם. אבל כשאומרים על נוח שהוא צדיק, את האלוהים מתהלך נוח. כלומר, נוח הוא צדיק לפי הקריטריונים של שם אלוהים, ואיננו צדיק לפי הקריטריונים של שם הוויה. ואז זה מסביר. כדי להינצל מן המבול, לא מספיק להיות צדיק לפי הקריטריונים של שם אלוהים. צריך להיות צדיק לפי הקריטריונים של שם הוויה. ואז נוח לא עמד במבחן הזה. לכן, ביחס לשם הוויה, שזה האפשרות להינצל מן המבול, הוא רק מצא חן. ואז תשאל השאלה, למה הוא מצא חן? זה נושא ללימוד בפני עצמו. אני הבאתי לכם דוגמה של ההשפעה של הנצרות על הקריאה שלנו את התנ"ך, ואיך שהשימוש בתורת הקבלה, שיודעת להפריד למשל בין שם הוויה לשם אלוהים, בעצם איך השימוש בתורה הזאת משחזר לנו את הכוונה של הפסוק כפי שהוא היה אצל הנביאים. עוד בהקשר הזה, להבין למשל פסוק מדהים שמופיע בספר שמות, פרק כף, פסוק ב'. אתם בוודאי זוכרים את הפסוק. שמות, כף, פסוק ב'. והוא כל כך בנאלי הפסוק, שתגידו לי מה יש לחדש בו. הפסוק אומר כך, אנוכי השם אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. זה הפסוק. אבל בואו ננתח את המשמעות של הפסוק הזה. המבנה שלו. כשאני אומר, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. מה משמעות הדבר? זה זה בערך כמו לומר, בוקר טוב, שלום, אני יוסי, שפגשת אתמול בשוק. כלומר, אני מגדיר את עצמי, מציג את עצמי, ביחס לאירוע של העבר. כשהקדוש ברוך הוא נגלה בסיני, הוא אומר, אנוכי השם אלוהיך, אבל מי זה השם אלוהיך? אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כלומר, אני מספר לך שאני אותו אחד שפגשת כבר באירוע קודם, האירוע של יציאת מצרים. מתי יש צורך לציין דבר כזה? מדוע אני צריך לספר לך שאני יוסי שפגשת אתמול בשוק? זה כאשר אני נראה אחרת מאיך שנראיתי אתמול. אתמול הלכת בשוק ושמעת אותי צועק עגבניות בשני שקלים. עגבניות יפות. ואתה ראית אם כן אדם שמוכר בבסטה. עכשיו אתה רואה אותי לבוש בחליפת טוקסדו ועם גביע שמפניה ביד ועם פפיון. ואתה שואל את עצמך, רגע, את האיש הזה אני מכיר. אז יוסי ניגש אליך ואומר, אתה יודע, אני, שאתה רואה אותי עכשיו לבוש כמו שאני לבוש עכשיו, אני אותו אחד שפגשת אתמול בבגדי עבודה עם ג'ינס. אני אותו אחד, שלא תטעה. אז כך בעצם אפשר לומר, אנוכי השם אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. תראו מה רש"י אומר שם. רש"י אומר דבר יפה. לפי שנגלה להם על הים כגיבור מלחמה, וכאן כזקן מלא רחמים, אז מה זה? אל תאמרו, הואיל אבנים משתנה במראות, אל תאמרו רשויות הרבה הן, אלא אנוכי הוא אשר הוצאתיך ממצרים ועל הים. עכשיו, מה שמניתו היה אומר זה שדברי רש"י זה עומק הפשט. שהרי כשבני ישראל יוצאים ממצרים והם הולכים אחרי משה, מה בעצם גורם לבני ישראל ללכת אחרי משה? התשובה היא פשוטה. כי הוא אמר להם, אני זה שנשלח על ידי אלוהי אבותיכם לממש את ההבטחה שהוא נתן לאבותיכם להביא אתכם אל ארץ כנען. בני ישראל מעולם לא שמעו שיח אחר. אפילו לא שמעו את משה אומר לפרעו, אנחנו רוצים לזבוח לשם. כשמשה מדבר עם פרעו, הוא ממציא תירוץ דתי ליציאת מצרים. יש לנו אלוה שרוצה שנזבח לו במדבר. אבל כאשר הוא מדבר עם בני ישראל, באופן עקבי, משה אומר, אני זה שהקדוש ברוך הוא שלח אותו להביא אתכם לארץ כנען. מעולם לא דיבר איתם על תורה. והנה, מגיעים להר סיני, בדרך, ואז הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לך תגיד להם שהם צריכים גם לקבל תורה. כן? כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי, ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תאמר אל בני ישראל, שדבר בני ישראל. אתה מבין שמשה מדבר עם בני ישראל, הוא מספר להם משהו שהם לא ידעו, שליציאה ממצרים יש גם ייעוד דתי אוניברסלי, או נקרא לזה תורה, ממלכת כהנים וגוי קדוש. תנסו לחשוב בתור בני ישראל של אותם הימים. מה הדבר הזה אומר? זה חשוד מאוד. הרי למה זה לא היה בתוכנית? אולי משה מנצל את העובדה שאנחנו תקועים איתו במדבר כדי לכפות עלינו את הפילוסופיה הדתית שלו. וזה מה שכתוב, ויענו כל העם ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה. כלומר, מה שהשם אומר ולא מה שאתה אומר. ויגד משה את דברי העם אל השם. כלומר, משה רואה שהעם לא מוכן לקבל. אפשר לומר אולי אפילו שהם חושדים, צריך להבין לפי המנטליות של אותם הימים, שיש פה שני אלים. יש אל ששלח את משה להוציא אותנו ממצרים, להביא אותנו לארץ כנען. בדרך יש עוד אל שמשה עובד לו, שעולה טרמפ על העובדה שאנחנו תקועים עם משה במדבר כדי לכפות עלינו את תורתו. אז אולי יש פה שתי רשויות? ולכן הקדוש ברוך הוא עונה למשה, אם זה ככה, ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך בעבי ענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. מכאן שהם לא רצו להאמין למשה. האמת היא שכל זה אומר רש"י במפורש במקום. רש"י אומר, אמרו, אינו דומה שומע מפי המלך כשומע מפי השליח. רצוננו לראות את מלכנו. במה זה לא דומה, מה שהמלך אומר ישירות או מה שהשליח אומר? שזה יותר אמין. כלומר, מכאן שלפי רש"י, הם חשדו במשה שמשה משקר. ולכן, בגלל שהתוכן שהם שמעו הוא שונה ממה שהם היו רגילים אליו. זה בדיוק המשמעות של הדיבור האלוהי. אנוכי השם אלוהיך. אני אותו אחד, כי נראה על הים כגיבור מלחמה. מה זה גיבור מלחמה? אלוה פוליטי צבאי. וכאן כזקן מלא רחמים, רב, ראש ישיבה שמלמד תורה. זה אותו אלוה? אנוכי הוא אשר הוצאתיך ממצרים ועל הים. כך אומר רש"י שם. כלומר, בעצם ההתגלות בהר סיני באה כדי לחבר את היסוד הדתי אל היסוד הלאומי. בעצם מעמד הר סיני הוא מעמד דתי-לאומי. ומניטו תמיד אומר, יש בציבור הישראלי שני סוגי אנשים, אלה שקוראים להם דתיים ואלה שקוראים להם חילונים. הדתיים מאמינים במשה, ושואלים את הדתיים, מי זה משה? ואז הם אומרים, משה זה רבנו, זה מי שנתן לנו את התורה. וכששואלים את החילונים, מי זה משה? אז הם עונים, כמו שכותב אבא אבן בספר שלו על תולדות ישראל. משה זה מי שהוציא אותנו ממצרים. ומה הקדוש ברוך הוא חושב? הקדוש ברוך הוא חושב שיש רק משה אחד. הוא המוציא ממצרים, הוא הנותן את התורה. זה עניין אחד. כן, שוב אתם רואים קריאה במקורות, מיוחדת במינה, שבסופו של דבר, אחרי שאנחנו שומעים את הדברים, אנחנו לא מבינים איך לא קראנו את זה כך. כן, אי אפשר לקרוא את זה אחרת. עוד כמה דוגמאות, איך למשל הרב אשכנזי לימד אותנו לקרוא את רש"י. למשל כתוב בפרשת ויחי, ויקרבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף, ויאמר, אם נא מצאתי חן בעיניך, שים נא ידך תחת ירחי, ואשביעך, אשר, אל נא תקברני במצרים. ושכבתי עם אבותיי, מצאתני ממצרים, וכו' וכו', וקברתני בקבורתם, ויאמר, אנוכי העשה כדבריך. טוב, ליעקב אבינו יש הרבה ילדים, 12 בנים, 12 בנים ובת אחת. מכל הילדים שלו, יעקב מבקש את הבקשה להיקבר בארץ כנען, הוא מבקש דווקא מיוסף. נו, למה דווקא מיוסף? הדבר מובן מאליו. יוסף הוא השליט, לכן בידו לבצע את המשימה הזאת. מה כותב רש"י? ויקרא לבנו ליוסף, אומר רש"י, למי שהיכולת בידו לעשות. נו, באמת, זה בנאלי. אז כלל גדול לימדנו הרב אשכנזי. כל מקום שרש"י כותב דבר בנאלי, דבר מתבקש מאליו, סימן שזה דבר עמוק. התשובה היא פשוטה מאוד. האבות הן הן המרכבה. לכל אחד מן האבות יש איזשהו זמן שדרכו מתגלה האלוהות בעולם. יש זמן שבו המרכבה זה אברהם. זמן שבו המרכבה זה יצחק. זמן שבו המרכבה זה יעקב. והנה מגיע הזמן שבו המרכבה זה יוסף. ויעקב משתחווה ליוסף. וישתחו ישראל ראש המיטה, אומרים חז"ל, תעלה בידנה סגילה, כלומר כשמגיע הזמן של השועל למלוך, תשתחווה לו. כלומר יעקב השתחווה ליוסף, משתחווה אליו כאילו שהוא אלוהים. אז תסתכלו בעצם מה אומר רש"י. ויקרא אומר רש"י, למי שהיכולת בידו לעשות. מי יש בידו היכולת לעשות? ריבונו של עולם. ומי מייצג את מי שהיכולת בידו לעשות? לדור הזה, יוסף. וזה המשמעות של הקושי הדקדוקי בפסוק. ויקרא לבנו ליוסף. ויקרא ליוסף בנו, או לבנו יוסף. לבנו ליוסף, כאילו שהיה כתוב ויקרא, ואז הוסיפו עוד משהו. אבל אם תשימו לב שאחרי המילה ויקרא יש פסיק או פסק, אז זה כבר ויקרא, כאילו הוא פונה כלפי מעלה. וכשהוא פונה כלפי מעלה, זה אחר כך הופך להיות לבנו ליוסף. אז למה רש"י לא אומר את זה מפורש? כי רש"י נזהר מפני הנצרות. הנצרות שולטת בימיו של, 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 של רש"י, ולכן יש איסור להגיד במפורש שיש צדיק שדרכו האלוהות מתגלה. לפי זה גם מובן ביטוי מאוד משונה אצל רש"י, וזה הביטוי לא ידעתי, איני יודע מה מלמדנו. למשל, כשיעקב יוצא לחרן במצוות אביו ואמו לקחת לו אישה מבנות לבן, אז כתוב שמה שיעקב יצא, יעקב אחי, הוא יוצא אל לבן הארמי, אחי רבקה, אם יעקב ועשיו. טוב, כולנו יודעים שרבקה היא האם של יעקב ועשיו. כותב רש"י שם, איני יודע מה מלמדנו. מה זאת אומרת איני יודע מה מלמדנו? ברור שזה מסביר טוב מאוד מה זה מלמדנו. יעקב הוא אבי אבות היהדות. עשיו אבי אבות הנצרות. ויש שורש משותף. כן? יצחק הוא אבא גם של יעקב, גם של עשיו. שורש משותף ליהדות ולנצרות. מאיפה זה בא? זה בא מזה שרבקה היא אחות לבן הארמי. כיוון שהוא אחות לבן הארמי, יש קליפה שדבקה במשפחה, ולכן רבקה, כיוון שהיא אחות לבן, היא אם יעקב ועשיו. אז זה ברור שרש"י יודע את זה. לכן רש"י לא כותב איני יודע מה זה מלמד, אלא איני יודע מה מלמדנו. כי לנו אסור לגלות את זה בדור הזה. אבל מה זה מלמד? אני יודע. איני יודע מה מלמדנו. כלומר, זה אופן מיוחד לקרוא את רש"י שלימדנו הרב אשכנז. אני רוצה אולי לעבור לעוד פרשנות חשובה. אתם אומרים, אפשר לדבר שעות על פרשנותו של הרב אשכנזי למקורות. אני רוצה להתייחס לאיך שהוא קרא את המשנה הראשונה במשנה. אולי מישהו שאל אותי פעם, מה היה מיוחד באופן שבו הרב אשכנזי היה קורא את המקורות? אני אמרתי, הוא היה קורא את המקורות ברצינות. כלומר, הוא הבין שגדולי החכמים לא סתם אמרו דברים של מה בכך. יש בכלל מושג אמונת חכמים. מה זה אמונת חכמים? אנשים חושבים שאמונת חכמים זה להאמין שהחכמים לא טועים. וזה בניגוד להלכה. ההלכה אומרת שחכמים יכולים לטעות. יש פערי עליהם דבר של ציבור. אלא אמונת חכמים הכוונה להאמין שהחכמים הם חכמים. כלומר, כשהחכמים אמרו את מה שהם אמרו, הם לא סתם אמרו. אז למשל, המשנה הראשונה של הש"ס. ממתי קוראים את שמה בערבית? משעה שכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. אז בעצם אפשר לומר שהחכמים עכשיו שבאים ללמד אותנו את התורה שבעל פה, והם כותבים לפנינו את הספר שמסכם את כל התורה שבעל פה, את המשנה, הדבר שמדאיג אותם זה באיזה שעה אפשר לקרוא את שמה. כלומר, הם משמשים בתור לוח שנה, לוח כיס, שבו כתובה השעה שבה אפשר לקרוא את שמה. אני לא אומר שזה לא חשוב, אבל קשה להאמין שאיזושהי הדרכה ריטואלית, זה מה שהחכמים ראו לנכון לפתוח בו את המסר שלהם. אבל צריך להבין את הדברים לעומק. מתי נכתבה המשנה? המשנה נכתבה אחרי חורבן בית המקדש. כשבית המקדש היה קיים, היה לנו מזבח שכיפר על אבונותינו. כיוון שיש לנו מזבח שמחפר, יש לנו אפשרות להודיע לעולם כולו שהשם הוא אלוהי ישראל. זה המשמעות של קריאת שמה. שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. אבל מיום שכבר אין מזבח כפרה, האם עדיין ניתן לעם ישראל לטעון שהאלוהות מכילה את שמה עליהם? וזאת השאלה, ממתי קוראים את שמה? בערבית? ערבית, הזמן של החושך, הזמן של הגלות. האם במצב של היעדר גילוי שכינה, עדיין השם הוא אלוהי ישראל? ואי אפשר להתחיל את התורה שבעל פה בלי לפתור את השאלה הזאת. והתשובה, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. שואלת הגמרא, מתי זה? ועונה, צאת הכוכבים. אז תגיד צאת הכוכבים, בשביל מה אתה צריך לעשות לי פלפול כזה, שעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם? תגיד לי, משעה של צאת הכוכבים. עונה התלמוד, לא, מילתא, אגבורך כמשמלן, הוא רצה ללמד אותנו משהו בדרך, והוא שכפרה לא מעכבה, שכפרה אינה מעכבת מלאכול בתרומה. על מה מדובר? מדובר על כהן שנטמע, תומעה המצריכה אותו להביא קורבן אחרי טהרתו, אותו כהן תובל ביום, ברגע שיוצאים הכוכבים מותר לו לאכול בתרומה, למרות שהוא לא הביא את הקורבן, כי הקורבן מותר להביא אותו רק ביום ולא בלילה. אז אולי נגיד לו, עד שאתה לא מביא את הקורבן שלך בבוקר, אתה לא תאכל בתרומה. על זה נאמר, לא. הרי ובא השמש ותהר, ואחר יאכל מן הקודשים. כלומר, מותר כבר לאכול תרומה, מאותה שעה שיצאו הכוכבים, למרות שלא הייתה כפרה. אין הכפרה מעכבת. יוצא לפי זה, שההלכה הראשונה שהמשנה מלמדת, ואובה תלויה כל האפשרות לדבר על תורה שבעל פה בכלל, זה שכפרה אינה מעכבת. ואם כן, אם אין הכפרה מעכבת, שם שמיים חל על עם ישראל, למרות שאין לו מזבח כפרה, לכן הוא יכול לקרוא שמה בערבית. אתם מבינים? שזה בעצם הפשט של המשנה. מזה נגזרות גם הלכות. ההלכה של להסתכל בלוח השנה, לדעת מתי אפשר כבר לקרוא את שמה של ערבית. אבל זה לא בעצם הנקודה הראשונה. הנקודה הראשונה היא המהות של הדבר. יש אצל במשנה של מניטו מרכזיות מאוד גדולה לסוגיה הציונית. אולי אני אסביר שוב את הנקודה הזאת. כדי להבין את כוונת התורה, צריך לקרוא את התורה מתחילתה ועד סופה. יש הבדל בין קריאה נקודתית לבין קריאה מקיפה. אם אני קורא קריאה נקודתית, אז אני רואה בתורה עוד רעיון, עוד הלכה. כן, תעלה בידנה סגיד ל. בסדר, זה ראינו כאן, כתבו. אז יש אפשרות לקרוא את התורה באופן נקודתי. אבל אפשר לקרוא את התורה כולה מתחילתה ועד סופה. אם ניקח למשל את החומש, ונבקש ממישהו אובייקטיבי, לקרוא את הספר הזה, את ספר החומש, ולהגיד לנו מה כתוב בו. אז התשובה תהיה, קראתי את הספר שלכם, וראיתי שכתוב שם, שאלוהים ברא את העולם, כדי שבסופו של דבר ייברא האדם, כדי שתיברא האנושות, ומתוך האנושות יופיע עם ישראל, ושעם ישראל יצא ממצרים ויקבל את התורה ויכנס לארץ ישראל ויבנה את בית המקדש. וואו, זה בעצם מה שכתוב בגדול. בואו נקצר את המשפט הקצת ארוך הזה. אלוהים רוצה מקדש. זה בעצם מה שהתורה אומרת. והמקום של המקדש, המקום של המפגש בין הבורא לנברא, הוא המקדש, הוא בארץ ישראל. זאת אומרת שבסופו של דבר אפשר להבין את כל ההיסטוריה כגלגוליה של איזה פגישת שידוכין שמתפספסת מדור לדור. מדי פעם נפגשים, נפרדים, חוזרים, יש דייט. בעצם אפשר לומר, קבענו פגישה עם ריבונו של עולם במקום הזה. הוא ממתין לנו, הוא הקים לנו את מדינת ישראל, ומכאן ואילך הצורך להיפגש עמו, הצורך להביא לידי מימוש את המפגש הזה בין ישראל לבין אביהם שבשמיים. ובשביל מה כל זה? כדי שמציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. אני רק נגעתי כאן במספר נקודות, ממש מעטות, מתוך משנתו הרחבה והעשירה מאוד של הרב אשכנזי. אני רק רציתי אולי לגרום לקצת רצון לטעום, כן? לקצת רצון להיפגש עם המשנה הזאת. יש באינטרנט, יש מכון מניטו וכדומה, ויש פה אפילו שאלה בצ'אט. היום המושג ישראלי מפחית מערכה של היהדות. כן, זאת בדיוק השאלה של ההגדרה. מי אנחנו ומה אנחנו? האם אנחנו רק דת? כי אומרים שזה מפחית מרכז של היהדות. זה היהדות בתור דת. אבל היהדות היא הרבה יותר מדת. היא אפילו יותר מאומה. היא המרכז של היש. לפעמים אנחנו פועלים כדת כשאנחנו בגלות. אנחנו לפעמים פועלים כאומה כשאנחנו מקימים מדינה. מצד האמת, אנחנו גם דת, גם מדינה, וגם הלב של ההוויה כולה. וזה בין הדברים שאנחנו צריכים לברר מתוך לימוד רציני של דברי התורה. טוב, נעצור כאן. תודה רבה לכם. בעזרת השם בפעם הבאה נמשיך בפרק חלק. אלא אם כן ניסו יגיד שהוא רוצה משהו אחר. כל טוב לכם.